במידה מסוימת למה שקרה במעשה שכם. גם שם יש לנו שאלה דומה. כרתו ברית עם אנשי שכם, אמרו להם לאמול כל זכר, כרתו איתם ברית. ועכשיו מה תהיה המשמעות של הברית הזאת? שדינה, ואולי לא רק דינה, אבל שדינה תישאר בעצם בביתו של שכם עד סוף ימיה. ואז או שאתה מפר את הברית ומוציא דינה מבית שכם, או שאתה מקיים את הברית ואתה משלם את המחיר שדינה תהיה אשתו של שכם. אלה שני מצבים שהייתי מגדיר אותם כבלתי אפשרי. לא להפר את הברית ולא להשאיר את דינה בבית שכם. אז מה הפתרון? אין פתרון. הבעיה נמצאת ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור, אביו במרמה וידברו אשר שכמי דינה אחותה. הם בעצם זרקו לו את הכפפה. כשהם זרקו לו את הכפפה, אני בטוח שהם התכוונו שהוא לא יוכל לעמוד במשימה. זה באמת נשמע תורה. הוא הולך ועיר שלמה מסכימה ללמוד כדי שהוא ימשיך להחזיק את דינה. והם הציעו לו הצעה. מתוך הבנה שכשהם הציעו לו את ההצעה הוא לא יוכל לקבל אותה, ואז השאלה, נו, ומה יהיה אם הוא יקבל? שאלות שעולות היום בכל מיני הסכמי שלום ובכל מיני תרגילי שלום שעושים כל מיני, ואני יודע בזמנו שבגין, זכרונו לברכה, לפני שנסע לארצות הברית למסיד ההסכמים, הוא קרץ לאנשים, אמר, רבותיי, הם בלאו הכי לא יסכימו והכל יהיה טוב, והם הסכימו. ואז השאלה, אתה יוצר מין מצב כזה שאתה בונה על כך שזה לא יקרה, ומתמרן את עצמך לאיזה מין מצב בלתי אפשרי. דוד תמרן את עצמו למצב הזה, והעובדה שאפילו אם הדבר הזה רק מבחוץ, כפי חוץ, ודוד ירצה מצווה פלישתים להילחם עם שאול, אז אני חושב שהוא נזלח את זה ביושב. אבל בואו ננסה לראות את הסיפור הזה לא רק מנקודת מבט מקראית, מנקודת מבט אני מתיימר לומר, נקודת מבט שאולי של הקדוש ברוך הוא, אלא גם נקודת מבט פוליטית פשוטה. וגם הדבר הזה אומר משהו. פלישתים עולים למלחמה בצפון בעמק ישראל. עם ישראל עולה או בצבא שאול, או מי שעולה בצבא דוד. אבל מה משותף גם לפלישתים וגם לצבא דוד וגם לצבא שאול? כולם עולים צפון. הנגב נשאר, הנגב או דרום יהודה, דרום הר חברון, נשארים כאן במידה רבה מופקרים, נשים, ילדים, וזה בדיוק מה שמזמין את עמלק. מזכיר, שרק רחב בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה יפה. כלומר, ניצול המציאות הזאת, שלא צריכים להילחם, מלחמת ראש בראש, אלא שהצבא הרלוונטי לא נמצא, ואז אני יכול להכות את הנשים ואת הילדים, זה פחות או יותר, הייתי אומר, מלחמת המלחמת. גם ברפידים, יכולים לסגור ויבוא המלך והלך עם ישראל ברפידים, משה רבנו, יהושע, כל זקני העם איפה היו? היו בהר חורב, היו במרחק גדול משם. ואז ויבוא עמלק ויהיה לכם את ישראל ברפידים. ולכן משה אומר, מחר אנוכי יצב על ראש הגבעה. למה מחר? הולך את יהושע לרוץ יום שלם כדי לגייס צבא. אבל עד שיהושע יגיע, יעבור יום שלם. מה קורה ביום הזה? אנחנו יכולים לתאר לעצמם. עמלק תובע שם בעם ישראל. ושל יום שלם, עד למחרת, שאז משה עולה לראש הגבעה ואז מתחילה מלחמה. וגם כאן כל הצבאות עלו צפונה, והמלכים יכולים לחגוג, וכמו שאנחנו רואים, הם עושים את זה בציקלג, אבל כנראה לא רק בציקלג. בהמשך אנחנו מוצאים כאן, וחוגגים בכל פסוק ט"ז, וחוגגים חוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. כלומר, הם היכו גם את יישובי פלישתים, לא רק את יישובי, לא רק את יישובי יהודה. הם פשטו על נגב כלב ועל נגב הקיני, שקלג שרפנו באש, אבל אני מעריך שזאת באמת הייתה עיקר הפעולה שלהם, אבל שהם גם נגעו בשלל שהם לקחו מארץ פלישתים בנושא הזה, ואני לא חושב שהכוונה כאן רק לצקלג. אני חושב שצקלג מופיע כאן במידה מסוימת כדבר נוסף. אני לא חושב שצקלג הייתה מוגדרת כאן כאלה פלישתים. כנראה יקרו גם יישובי פלישתים, אם כי ודאי עיקר ההישגים שלהם היו ביישובי ישראל. ולקחו את הבנים ואת הבנות ואת הנשים, וכתוב לא המיתו איש. לקחו את הנשים השבה מכתוב על ידו לא המיתו איש. איפה פתאום ההומניזם הזה בעמלק? למה לא המיתו איש?
שווה יותר כסף כשהוא חי.
כלומר, אנחנו מדברים פה על סחר עבדים. איכן התנהל סחר העבדים הזה?
מצרים.
יש להניח, אם הם עברו את הבשור, כלומר, כולם יודעים איפה זה נחל הבשור, כן? ובכן, אם הם עברו את הבשור, אז יש להניח שהם הולכים דרום מערבה, כלומר, הם הולכים לשוקי העבדים במצרים. אני מניח שזה גם מה שהיה במלחמת עמלק ברפידים. כלומר, בני ישראל אמרו, למה זה ליטנו במצרים? להעמיד אותי ואת בניי ואת מקניי בצנה. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רוצים לחזור למצרים, אין בעיה. בבקשה. תחזרו, אבל שיהיה ברור, אתם חוזרים למצרים לא רק כדי לשתות מים. חוזרים למצרים, אתם חוזרים לעבדות מצרים. זה מה שהמלאק עושה. כן, הוא בא לקחת שבויי מלחמה ולמכור אותם כעבדים במצרים. וכאן הדבר הזה ברור מאוד, כל הדבר הזה נלקח לעבדות. ואני חושב באמת, כשאנחנו מדברים על ייחודו של עמלק והתייחסות התורה אליו, ההתייחסות השלילית של התורה אליו, אז עמלק בא לידי ביטוי בשני נקודות מרכזיות, ויש ביניהם קשר. בא לידי ביטוי בשני נקודות מרכזיות. אחד, מה שעולה מכאן זה שגם נזכרת בתורה ויזלם בך כל הנכשלים אחריך. כלומר, גיבורים על חלשים. מסוגלים להתמודד, אבל מסוגלים להתמודד לא נגד צבא, אלא נגד אוכלוסייה אזרחית לוחמת. זה מה שקרה ביציאת מצרים, כל הנכשלים אחריך, זה מה שקורה כאן. מנצלים את העובדה שהצבאות עלו למעלה כדי להריח את החופה שלהם. הדבר השני הוא סחר העבדים. סחר העבדים בתורה מתייחסת בחוכמה של... כמובן, קודם כל, סחר עבדים יהודי, ובעיקר כשאתה הולך למכור אותם במצרים. וזה ממש, והשם אמר לכם, לא תוסיפים לשוב בדרך הזו. אבל בכלל, סחר עבדים, התורה רואה אותו בחומרה שאין דומה לה. ושוב, הייתה לנו עכשיו פרשת השבוע, כי מצא איש גונב נפש מאחד מבני ישראל, והתאמר בו ובחרו, ומת הגנב ההוא וירתה הרע מקרבו. ודבר שבתורה הוא מחוץ לכל השכר. וזה התפקיד של עמלק, צריך לדעת, היו עמים כאלה, שבאמת עיקר פרנסתם הם היו סוחרי עבדים. גם כולם באו כאן מהמדבר של המזרח, של המזרח התיכון. וכשאנחנו מדברים על סחר עבדים, שעיקרו ככה במאה ה-18, אז היה שכר עבדים הגדול, שפשוט רצו נגד שבטים של שחורים במרכז אפריקה, ופשוט לקחו אותם כשבויים, והעבירו אותם לאזורי המטעים בדרום ארצות הברית. החקלאים בדרום ארצות הברית, היה להם שטחים נרחבים מאוד עד היום. אבל לא היו טרקטורים ולא היו קומביינים ולא היו כל הדברים האלה. היו צריכים כוח עבודה זול כדי להתארגן לכל החקלאות, להשתלט על כל זאת. לא יכלו לעמוד בזה. בלי עבדים. ואז פרחה תעשיית העבדים, כלומר לקחו את השחורים מאפריקה והעבירו אותם באוניות לארצות הברית ומכרו אותם שם. ואחר כך כמובן הדבר הזה, בואו נגיד, כמעט הכרית את החדר הזה, כמעט הכרית בסופו של דבר את ארצות הברית. מבחינת הצפון לדרום, הייתה סביב העניין, לא בדיוק, בערך, סביב העניין הזה, בואו נגיד, כמעט שחיסלנו. זה היה דבר שלא יודע. ארצות הברית הצליחה להיווצר עם זה, זה ניסי מזה. 620 אלף אנשים נגיד. כמו. כמו היום, תראו לעצמכם מלחמת אזרחים כאן במדינת ישראל. אתם יודעים מה? בואו נדבר על סוריה. כן? מלחמת הצפון והדרום, במושגים של סוריה בפרופורציה, עד היום הגענו בסוריה למשהו כמו 130 אלף הרוגים. אם נגיע בסוריה לקרוב לחצי מיליון הרוגים, זה יהיה מה שהייתה מלחמת הצפון והדרום בארצות. בסוריה היום קיימים 23 מיליון בני אדם, בארצות הברית של אז היו 30 מיליון. אם שם נהרגו 625,000, אם מלחמת האזרחים בסוריה תגיע מ-130,000 לחצי מיליון, זה יהיה בערך. כלומר, מלחמת האזרחים בסוריה תצטרך להיות פי, תעשו את החשבון פי כמה, כמעט פי ארבע ממה שהיו. כן, מבחינת אורך זמן, או מבחינת עוצמות, או מבחינת כל הדברים. זה דבר שברור לנו שמסוריה, סוריה בדבר כזה לא תוכל לצאת. איך ארצות הברית יצא מהדבר הזה? בסדר, באמת, כזה, זה הקדוש ברוך הוא אמר. אבל זה הכל התחיל מחטא נורא מהיום. ויצא לי לקרוא ספר, ספר מאוד מאוד גדול, ספר, כל אחד כמו אנשים שמכירים אותו, שורשים, של אלף סייגי, שמתאר את התופעה. איך התנהל סחר עבדים? איך התנהל סחר עבדים הזה? איך יצאו לכפרים שלהם וקשו באילו עינויים ואיך שרפו כפרים שלמים, ממש כמו שהתורה כאן הציקה. זה לא היה פשוט להוציא את האנשים מהג'ונגלים ומכל המקומות ולהעביר אותם לאוניות, להעביר אותם אלפי קילומטרים ביבשה בצעדות מוות שרוב האנשים מתו. ורק את המיעוט הם הצליחו להביא. היום גם כן מתנהל התופעה כזאת רק בצורה אחרת באירופה, אבל זה מתנהל בצורה דמוקרטית ובסופו של העבדים האלה יהפכו להיות אדוני הארץ, מהר מאוד. אפשר הכל, התופעה היא אותה תופעה, זה גם מה שמתקיים כאן. אנחנו יכולים להאשים כל היום את האריתראים וכל היום את כל מיני חברות סחר עבדים שהביאו אותם לכאן. אבל זה הכל מי שאשם במצב היום של תל אביב זה היהודים. כי האריתראים האלה, בכל אופן, כוח עבודה זול, אפשר להשיג אותם בכל מיני עבודות שפלות, ולאט אתם נכנסים, ואנחנו בסופו של דבר משלמים כל הכסף. וגם מה שקרה עם הערבים כאן בתוך המדינה, וככה החלה האינתיפאדה הגדולה, ואני זוכר את זה, האינתיפאדה הגדולה, מי שהיה השם בה, זה לא המתנחלים, זה המסעדות בתל אביב. משם זה התחיל. פיקוח, עבודה זול, שהיה מוכן לעשות עבודות שחורות, במשכורת אפס, אבל לאט לאט הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה עליו, ואתה תרד מעלה. וזה מתחיל מהקשר החברתי. אבל מכל מקום סחר עבדים זה באמת, סחר עבדים במאה ה-18 זה היה דבר שקשה לתאר בשפון שלו. מה האנשים היו מוכנים לעשות בשביל כסף? ואגב, הם לקחו גם שחורים יחד איתם ושילמו להם כסף כדי שהם יביאו אותם לכל מיני כפרים וכדי שהם יוכלו להיות אנשי הקשר שלהם. כלומר, זה לא רק הלבנים אשמים כלפי השחורים. השחורים אשמים בזה לא פחות ואולי אפילו יותר. איך הם היו מוכנים לנהוג כלפי אחריהם? תמורת בצע כסף עם כל מה שקשור בזה. ודברים כאלה מתנהלים היום, והסלפים בסיני זה דוגמה טיפוסית. המדיקים האלה ואיך הם התנהגו גם כן לאותם שחורי אור ולקחו אותם ומכרו אותם לעבדים, דברים קשים ביותר. וצריך לדעת, התפרסה פה אגדה שכל מיני פליטים מסודן, אנשים שהיו שם בני מוות ובאוהנה כדי להינצל, רבותיי, זה בערך פרומיל מהאריתראים והסודנים של שם. על פרומיל זה לא. כל השאר זה חברות סחר עבדים ששלחו אותם בדרכים לא דרכים כדי לפרוץ את הגבול לפני שהייתה הגדר. חברות סחר שתמורת בצע כסף שלך ישרפו אותם לכאן עם כל מיני מובילי דרכים, ובסך הכל התופעה היא תופעה דומה, אבל בואו נחזור כאן לסחר העבדים שקיים כאן ולדבר הזה כולם נשבו, והדבר הזה מוביל שם למשבר ויבכו עד אשר אין מהם כוח לבכות. תראו, מדובר פה על לוחמים, יצאו לפני רגע למלחמה, ולא יודעים אם הם עצמם יחזרו מהמלחמה. כשלקחו להם את הנשים ואת הילדים במסחר עבדים, הם ניצבים פה כמו סמרטוטים ולא כמו לוחמים, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. הדברים מגיעים לתצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מראה הנפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד השם. כל המנהיגות של דוד עמדה פה בסימן שאלה, ואני מעריך שאיש מהאנשים האלה לא שאל את השאלה שהם יצאו נגד צבא שאול, אבל ברגע שהם שילמו את המחיר, אז פתאום התחילו לעלות כל מיני שאלות. לקחת אותנו למלחמה עם פלישתים ונגד שאול, כאן פתאום התחילו כל השאלות האלה לעלות, וזה היה עם לא קל. אם נזכור, גם מראה נפש כל העם משל בניו ועל בנותיו. בהמשך אנחנו מוצאים ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר אוהבים דוד. ואני מחבר לזה את הפסוקים בפרק כ"ב, שאנחנו כבר מכירים אותם. ויתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, ויהיה אליהם לשר. דוד ישב שם עם טיפוסים, גם דעתניים וגם לא פשוטים, וגם שכל נושא המרות והמלכות והפקודה לא כל כך מוכר להם. בשלב מסוים כל אחד הופך להיות אינטרס על עצמו, אינטרסנט על עצמו, ועד כדי כך שדוד עומד שם לפני סקילה, והוא גם כן שתי נשותיו נשבו. וכאן פסוק, אני חושב, פסוק חשוב מאוד, פסוק שכדאי לזכור אותו, להתחזק דוד בהשם אלוהיו. כלומר, אנחנו יכולים לראות כאן, הייתי אומר, בארבע מילים האלה, ניתן לראות את התמצית של ברכת הלבנה. כלומר כך, כל מפור ברכת הלבנה, כשאנחנו משווים את הלבנה למלכות דוד, לאורך כל הברכה שלנו. ברכה שכתוב, ביקשו את השם אלוהיו, ואני אומר כאן, דוד מלך ישראל חי בעיה, וכל מה שאנחנו אומרים על שיבת מלכות ישראל, כשאנחנו מבקשים לבלות גבעת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט. דומה שניתן לראות את זה כאן. אני רוצה אולי להסביר את ברכת הלבנה במושגים שלי. כמובן, ברכת הלבנה היא קודם כל המקור, נדמה לי, במסכת סופרים, נכון? יש לנו מקור בסופרים. את הדרכי, את כל הדברים האלה, זה כמובן איזשהו המשך של קידוש הקודש. מסכת סופרים כבר נכתבה אחרי שבטל קידוש הקודש. אבל בכל מקרה, היה משהו מעין קידוש הקודש. ואני רוצה להסביר את זה אולי מזווית אחרת. נפתח אחד בירמיהו ל"ד ג'. זאת לפרות נחמה. נאמר שם פסוק י"ט, ויהי דבר אדוני לירמיהו לאמור, אמר לו, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ועלה לביתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי מלהיות לו בן מולך על כיסאו ו... ובשך אומרים, לא בריתי יומם עלה לחקוש מים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מכך את מי זרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק. אז הכל מחזיר אותנו לבריאת היום הרביעי. ולשמש והירח, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים, ולמשול ביום ובלילה. מלאיר הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין היום ובלילה. כלומר, יש בהם ממשלת היום וממשלת הלילה. עכשיו אנחנו רואים במזמור קוף למ"ד, הם המושלים ביום ובלילה, במובן שהשמש והירח מכתיבים לאדם מה הוא עושה, מתי הוא הולך לישון, מתי הוא קם, מתי הוא עובד, וכולי, הם המושלים. הם המושלים. וממילא גם מלכות בשר ודם נמשלה אליהם. ובמקרה שלנו דווקא יותר לירח, לא שלמה, אנחנו עושים את מלכות השם, כמובן בהעברה, בהקטעה למלכות השמש, ומלכות בשר ודם למלכות הירח. וכאן אומר ירמיהו, רבותיי, אם אתם תצליחו להפר את הממשלה שלהם, אז תופר גם בריתי שדוד לא הוא מאבן היושב ראש. והגיע שאנחנו רואים את הירח שבמילו, עוד מה קורה לקראת סוף החודש? הירח הולך וקטן 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 וקטן, מגיע לראש חודש, בום, אין ירח. ואז מה עלולה להיות עכשיו? כל עוד שהקדוש ברוך הוא עכשיו, כשאין בריתו, גם מדוד. הנה, הירח נהיה, הקדוש ברוך הוא עכשיו בריתו, גם מדוד. עוברים יומיים, פתאום מה קורה? פשוט, מופיע. סימן שמה? שרק חשבנו שהקדוש ברוך הוא עכשיו בריתו את דוד, אבל בעצם לא. כלומר, איפשהו התחושה, הקדוש ברוך הוא חשבנו, הייתה אהבה מן הקדוש ברוך הוא עכשיו בריתו את דוד, הנה הברית מתחדשת. בעצם כל ראיית ירח, הברית עם דוד מתחדשת. ואנחנו מוצאים את זה כאן, במציאות הזאת, באמת דוד נמצא כאן ממש על הפנים מכל בחינה, והתחזק דוד בשבילו. כלומר, יש כאן איזו מציאות מאוד מאוד קשה אצל דוד, אבל הוא מתחזק וההתחזקות שלו והתחזק דוד בשבילו. איך אדם במצב כזה מתחזק בשבילו? כל אחד יפעיל את הדמיון שלו, ואת ההבנה שלו, איך הוא מתחזק בשם אליו. ואז, הדבר הזה הוא כלל ופרט, ויום ודוד אל יבטר הכוים מלך מלך, הגיש לנה לי את היפות, הגיש יבטר את היפות אל דוד. יאללה, נביד בהשם אמור, זו רק הגדוד הזה, העסיקנו. שאלה לא מספיק ברורה. כלומר, לכאורה, את הדבר הזה, דוד גם יכול היה לשאול אותי. אני אדוף, אני אשים. מה הייתי אומר לו? תגיד שאני הייתי במקום ההורים וטובים, או מה כל אחד מכם היה אומר? זה תלוי באיזה מהירות תרוץ. כל פעם מישהו ישאל אותי, הוא יכול להשיג מישהו. אני אגיד לו, תלוי, כמה תרוץ. באיזה מהירות. בכל אופן, דוד כאן רוצה צורך לשאול את זה את הקדוש ברוך הוא. וזה בהחלט... בהחלט מעלה שאלה. אני מנסה אולי לפתור. ואלה דוד ויש מות איש ושאיתו ויבואו עד נחל הבשור והנותרים עמד. אדם דוד ובארבע מודים ויעמדו 200 איש אשר תיקרו מעבור את נחל הבשור. למה 200 איש האלה לא המשיכו לבדוק? אלא, אני יודע, שמעתי ניתוח של העניין, תקעו את זה אנשים, בוגרי צבא, די, המפקד לא יכול, די, עייף, או משהו כזה, או כל מיני אנשים התעייפו, תישבו שם ליד הבשור. בסדר, לא מתקבל על דעתי כלל ועיקר, אני מזכיר לכם, כי מראה כל נפש, כל העם יש על בניו ועל בנותיו. בן אדם שלקחו את אשתו ואת בניו ואת בנותיו והולכים למכור אותם לעבדים משוקי מצרים. אלה לא אנשים שהתעייפו ויגידו, די, אנחנו לא יכולים לרוץ.
מה התייאשו?
אה?
מה התייאשו?
לא קודם. אולי עוד רעיון?
שלא תהיה נסיגה.
מה?
שלא תהיה נסיגה של המנהיגים שהם מתקפים.
האפשרות היחידה שאני יכול להעלות זה העובדה. כן. אבל פה אני אגיד לך, אפילו אני זוכר. אבל... בסדר. אבל לעניין שלנו, זה לא מספיק. לא נראה כאן שאני לא עובד כלים, זה מסתבר בו לסביר אותם. אבל אנחנו נדבר את זה עוד מעט. אני, האפשרות, המוצא היחיד שלי להבין כאן את הסיפור הזה, זה לא מקרי שהאנשים האלה התיישבו על יד הנחל. וזה אומר שמה שקורה כאן, מה שיכול לקרות בנחלי הנגב פעמים רבות. רבותיי, הימים היו ימים גשומים. ירד שם גשם. המקדש התנהל בגשם. כאן הייתה השגרה שבאמת היה מקום לשאול, לא אותי, לשאול את הקדוש ברוך הוא. שעליו נאמר, ונתתים יותר לצפת בעיתו, כן, לקדוש ברוך הוא המוריד את הגשמים, כשאתה רודף בגשם, מה השאלה הגדולה? אני אתרתי. לא, מה? האם אני אספיק לעבור את נחל הבשור? זאת אותה שאלה. רבותיי, כשנחל הבשור, מחמת שמים יעלה על ידותיו, אף אחד לא יקום. נחל עמוק, נחל חזק, כשהוא יעלה על ידותיו, איש לא יעבור. וכאן באמת יש מעורבות של הקדוש ברוך הוא. כאן השאלה זה לא רק כמה דוד קל רגליים, או כמה הוא יתאמץ בריצה, אלא כאן השאלה, הקדוש ברוך הוא מאוהב בישועות. אני אשיג את הגשם, אני לא אשיג את הגשם, אני תלוי בשני דברים, א' בדוד וב' בגשם. אני לא אומר שהקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם על פי עצמנו שלי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסוגל על עצמו. דוד רץ ורץ בכל הכוח. וברור לו שכשיובד גשם, הוא חייב להסביר לפני שהבשור יעלה על בלותם. הוא רץ ורץ ורץ ורץ. 400 הספיקו, ו-200 לא הספיקו.
יש איזשהו רגע.
זה נכון, אי אפשר בכלל להתעלם מהמבנה שיש לנו הדבר הזה גם בפרק אחרי. ואנחנו עוד נשאל גם את השאלה מאיפה המבנה הזה הגיע גם לפרק אחרי. ונזכור, ואז אמרנו, שמדבר על זה. וכתוב שם בפסוק י' ג', שם זה נגד נבל הכרמלי. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו ויחגו איש את חרבו ויחגו גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. זה ברור שבתשובה אתה צריך גם את הפלוגה הערבית, אתה צריך גם את פלוגת המפעלה, ואני לא יודע איך להגדיר את זה, אלה שישמרו על הכלים, לא כולם יוצרים בכסית. זה כמובן שונה. ומה זה שונה מהסיפור הזה? מה? אין כלי שעוד נכון, אבל זה שונה בעוד משהו. כשהיד המסומן בביתו של נבל הכרמלי, 400 זה מספיק. אתה הולך לצאת נגד גדוד עמלקי, שהפליטים שברחו ממנו זה רק 400, אז תנסו לחשוב כמה היו שם, הוא צריך לכל השש. זה לא מצב שהוא היה משאיר אנשים על הכלים. זה לא מצב שהוא משאיר. פשוט קרה, מחוות הבשור. ובשבועם לא ישבו, אני לא יודע אם בכלל היו שם כלים לשמור. יכול להיות באמת שאנשים ראו שאנשים נשארים, פרקו את הכלים מעליהם וכל הכלים הגדולים, העיקר לרוץ, ונחל הבשור בינתיים עלה על ידותיו, והוא הולך לשם, אבל אני רוצה שתנסו לעשות עוד חלוקה בין 400 ל-200. לעניין שלנו, החלוקה אחת אחת לא מידי, כי מופיע לנו מפרשת הבא לקרמינים, אבל תנסו לעשות עוד חלוקה בין 400 ל-200,
‫למרות
שהיו איתו בהתחלה ‫למתי
שהצטרפו
בפעם הידועה. ‫מי אמר? כן. ‫אוכל, מתי הצטרפו? ‫קודם כל מה שאמרת זה נכון, ‫אבל אני רק רוצה שתשלים את השאלה. ‫מה?
‫קהילה.
‫טוב, אז אני כבר מיותר פה לגמרי. ‫אז בואו נראה. ‫כן, בואו באמת, כן. ‫יש כאן הגדוד מחולק באופן טבעי ‫ל-400 ו-200. ונסתכל באמת בפרק כ"ב, הפסוק שקראנו אותו קודם, הפסוק ב', והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה וכל איש מר נפש ויהיה עליהם נסר, והיו עמו כ-400 איש. ואז כשהוא נמצא בקהילה, הוא הלך הרי להושיע את קהילה. פרק כ"ג, פסוק ב', וישאל דוד אדוני לאמור אלייך וכיתה בפלישתים האלה ויאמר אדוני דוד, לך והכית בפלישתים והושעתה את קהילה. יש לו 400 איש, יראים, ובכל אופן הוא הולך. ויהיה דוד ואנשם קהילה, וילך בפלישתים, וינהג את פניהם, וילך בהם הכבדולה, ויהיה של דוד את יושבי קהילה. ואז שאול הולך לתפוס אותו בקהילה, והוא שואל פסוק י"א, יסדיהו נבעלי קהילה בידו, ירד שאול, וכאשר שאולי עבדיך, אדוני לא יסר לגדת על עבדיך, ויאמר אדוני ירד. ויהיה דוד, יסגיהו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר אדוני, יסגיר. כן? כאן אולי מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. כן? ייחדו אולי כשף הבן בכי, אבל לא מחויב מיטה כשף הבן בכי. כן, כלומר, יש כאן מציאות הלכתית, שברור לנו שזה היה דבר נורא. בגלל שהם מוכנים להזכיר אותו גם עם צבא שאול חזק, הוא הרי זה שהושיע אותם. נורא. ויקום דוד ואנשיו כשש מאות איש. ויצאו מקהילה ויתרחו אשר ידע לבו. שאול הוגד כמדת דוד מקהילה וידע לצאת. כאן נדמה לי יש נקודה מעניינת ואולי נוגעת ללב, דיברנו עליה בפרק ג' אבל נדמה שעבר ונחזור על הדברים כאן. בואו נגיד, קהילה נתפסת בתודעה שלנו כמקום לא מכובד. נגדיר את זה כזה. אם אנשים שדוד הושיע אותם מוכנים להזכיר דוד ואנשיו, אז המקום הזה נתפס אצלנו לא כמקום מכובד. ואני חושב שאני יכול ללמד איזושהי זכות על קהילה, ומה הזכות שאני אלמד על קהילה?
מאתיים איש הצטרפו,
לא היו מוכנים לקבל את ההתנהגות הזאת של אנשי קהילה, לא היו מוכנים לקבל את הבגידה הזאת, ועזבו את קהילה והצטרפו את הקהילה. יש ראשיה. יש בזה איזושהי אמירה, אבל יש בזה חטיבה נוספת, אולי אנשים שמראש לא היו כאלה מראי נפש ואנשים שמסוגלים לרוץ יותר מדי מהר, אלא אנשים שבאו אולי יותר מסיבות מצפוניות מאשר מסיבות קרביות, כאיזשהו לגיון זרים שנלחם בכל מקום. יכול להיות, לא בטוח שלא אותם. יכול להיות זה יתרבה ואחר כך אנחנו פותקים את האנשים בכלל בצורה אחרת. אבל אולי, אני אומר, המאתיים האחרים זה איזושהי יחידה משנית כזאת, שאולי לא התערתה מראש בגיבוש הראשוני, והיו אנשים אחרים. אני מעלה את זה כאפשרות, אני אצביר בספק בה. כן.
המשפחות נשארו בקהילה, והם רק נשארו בקהילה.
אז ממילא מה? בגלל שהמשפחות שלהם, יכול להיות. אבל מהנחה שמדובר עם מתי ישבו על הכלים קודם, זה איפה שהוא אומר, יש כאן אנשים, כנראה לא אנשים חמרים כאלה, כן, עכשיו.
לא, תגיד דבר דומה, שזה סביר להניח שמתוך 600 אנשים, יכול להיות שיש 200 שהם לא בעלי משפחות.
אבל כאן כתוב שיתנו להם איש, אשתו ובנה.
אולי אפשר להגיד שזה אבא מודה, ודווקא בגלל שאני משפחות, הם עברו את נחל הפרסור ממש של הילדותיו. לא היה להם את כל הכוח הזה, מתי מהם
לא
יכולים להסתכל?
לא מאמין. אני ראיתי פעם את הפרסור של הילדותיו, ואני לא מאמין.
יש איזו שנייה ש...
היום בפרסור הכל אפשר. לפני שהיו לוקחים מים פה ומשם, הפרסור הוא נחל, חבל על הזמן. אם יש לך גשמים, גשמים חזקים, אני זוכר מכאן שמחמית השתפה בצור. כולם יחד. זה נחל. הנושא הזה של העובדה שהיה שם גשום, אני חושב שהדבר הזה, אולי רק במדיון שלי, אבל נדמה לי, שוב, במדיון שלי קצת קודח, אבל אולי זה יכול היה להעלות עוד מחשבות. בואו כל אחד שיראה את עצמו עכשיו בגדוד הזה של דוד, שרץ שם, ויורד גשם, וכמובן יותר קשה לרוץ בבוץ, והוא רץ ורץ ורץ, ואולי עולות לו עוד מחשבות. איזה עוד מחשבה דבר כזה יכול לעלות את הגשם הזה?
לא
יודעת מי
להציל.
מה? לא, אני חושב כיוון
בין של אחרת. שהמלקים זה שטפו.
מה?
שהמלקים אולי נשטפו.
לא, המלקים לא היו נשטפים.
שהמלקים
פה בקודם, אני לא פותח את
המלקים.
לא, לא, לא. אני, בואו נגיד מה שאולי אני הייתי חושב. רבותיי, אם יורד גשם בנגב, אולי מכל שכן, יורד גשם בצפון. זה מה שאני הייתי חושב. ולא כחזאי שתחסית בזוגי הדין. אבל אם יורד כזה גשם בצפון, אז אולי מה? אולי זה יכול להציל את צבא שאול. אני אזכיר לכם שהפשטים היו בעמק ישראל. אריאל, מלחמת סיסרא עם בכורה וברק. ומה קורה כשבעמק ישראל יורד גשם? צבא הפשטים היה צבא מרכבות, ואם באמת יורד גשם מעמק ישראל, יכול להיות. אז בואו נעצור, אני מזכיר לכם, שעושים פה 40 שנה, אני חושבת יום הכיפור. אחד הרעיונות שהיה ביום השני של מלחמת יום הכיפורים, מה היה? יודעים את זה? לפוצץ את כל בריכות הדגים של הקיבוצים בעמק החולה. למה? היה שנה מסוים שהיה ברור שהשריון הסורי עובר את הירדן. כן? כל הגשרים שלנו, גשר בנות יעקב, לא גשרים אחרים, כבר היו מלאים מטעני חומר נפץ של חיל ההנדסה. אם רק פקודה לפוצץ את הגשרים, אבל אם הם יצליחו לגשר על זה, היה הרעיון לפוצץ את כל בריכות הדגים כדי שהטנקים לא יצליחו לעבור לבות. גשם שהיה יורד בעמק ישראל, אני מעריך שהיה מוציא לצפות. ואולי כשזה לא קרה, אז דוד אחר כך כל כך כעס על זה שהגשם לא ירד שם בצפון, וכשהוא כל כך כעס, מה הוא אמר? ריפה גלבוע, אל טל ואל מטר עליכם ושדה תמיד. אתם שלא הורדתם גשם, גשם שהיה צריך, שלא יורד עליכם את הגשם. כאילו אתם. כולן, אני מעלה את הפשוט הזאת. כאן, מכל מקום כנראה ירד גשם, והמנהיגים שם שמחים ועליזים, ושני דברים הם לא מתארים את זה. קודם כל, כשהם מרשים לעשות לחגור, ולא חוששים שמישהו ירדוף, נזכור שקרה כאן משהו מאוד מפתיע. דוד עם הצבא שלו היו אמורים להגיע לעלות לעמק ישראל. וכשהם הגיעו לאזור פתח תקווה, ראש העין, הם חזרו. כלומר, הם הגיעו במפתיע הרבה יותר מוקדם ממה שהאמריקים יכלו לתאר לעצמם. האמריקים היו בטוחים שיגיעו עוד ימים רבים. רובים על עמק ישראל, אפילו הם יחזרו מיד. אבל הם אמרו, עמק ישראל ניתן בכמה, יכולה ניתן בכמה ימים רבים. ואז שהם יחזרו, הם בינתיים מספיקים להגיע לשוקי מצרים, למכור את כולם, לרחוץ את הידיים שלהם, ולא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי, ולהיעלם שם בין כל מיסטר המדבר. ודוד פתאום הגיע. ואז הם מן הסתם סמכו על הגשם. יחזור את הקדוש ברוך הוא, אז הוא חסום. אבל דוד שאל בהשם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תציל, אני מעכב את הגשמים קצת. לא יודע, סתם איזה שיח דמיוני, ודוד רץ בכל הכוח, הוא הצליח להקדים את הגשם ולעבור. לפחות עם 400 לשם. שוב, עדיין לא יודעים את כמובן את הכיוון, ואז ימצאו איש מצרי בשדה, וייתנו, קחו אותו אל דוד, וייתנו לו לחם ויוגר וישקו מים, והוא לא אך הלחם ולא שת המים שלושה ימים ושלושה לילות, וזה נותן לנו פחות או יותר מספר הזמנים ואת לוח הזמנים בין עמלק לבין ישראל. כלומר, הם כבר נמצאים במרחק שלושה ימים ושלושה לילות אחרי הפסוק. ודוד צריך לרוץ אחרי. יש להם זמן. עכשיו הם חוגגים, ויכול להיות שחוגגים כבר במשך כמה ימים. הם אוכלים ושותים ומארגנים את השלל, והם לא רצים בים. תזכרו שיש איתם הרבה מקנה וצאן ובקר וכו'. דוד רץ רק עם אנשים, והם רצים עם כל השלל. והם רצים עם נשים ועם ילדים, והם רוצים שכולם יישארו בחיים. כלומר, חדאי שהקצב של המלכים, הרבה יותר איתי, אבל המלכים עשו את החשבון, שלמרות שהקצב שלהם איתי, יספיקו להגיע לשוקי מצרים, לפני שיחזרו החיילים מעמק ישראל. זה החשבון שהם עשו. בכל אופן נותנים לאיש המצרי שם פלח דבלה, שני צימוקים. ויאכל ותשב רוחו אליו, בן אדם לא אכל ולא שתה שלושה ימים ושלושה לילות. למה? הוא עבד לאיש עמלקי, וחלה, זה אדם שלא פשוט עזב. גם כן מעיד משהו על היחס. נניח שעזב אותו. נניח, החלטת לעזוב אותו, תשאיר לו קצת אוכל. היה לכם כל כך רבה שלל, כל כך רבה שלל, תשאיר לו כבש. מה היה? לקחתם שם מאות, אלפי כבשים, תשאיר לו כבש אחד. יאללה, לכל מסר משקע. חסר מים, תשאיר לו. לא משאיר לו שום דבר. כן, משאיר לו כולל, יאללה, תישאר פה למות. עבדים, כנראה, אני אומר, אתה לוקח כל כך הרבה עבדים. יש לנו תיאור, יש לנו תיאור שוק העבדים. שהיה באילנין, עוד היום ליד מזוהה שם, ליד קריית ארבע. אני אגיד פה צומת לזכוכית, אז אין פה מישהו שידע לנו. אולי המבוגרים יותר. צומת שפעם היינו עושים דרכה לקריית ארבע. שם נמצא בין שרידים של יישוב יהודי גדול, אילנים, וטוענים גם שזה אלוני ממרא, כן, שזה המקום. שם היה שוק עבדים ענק. אחרי התמוסה במלך בר כוכבא, ושם נלקחו כל החיים שהיו בחיים, רובם לא היו בחיים, אבל אלה שהיו בחיים נלקחו לשם, לשוק השמועים הגדול. אגב, אם לראות את קבר רחל, המקום שהוא נמצא היום ולא מצפון לירושלים, אז אפשר להבין את המגלש על רחל שנקרא במקום שהגולים יצאו לירושלים, אחרי בקשר לרחמים, נדע להבין את זה רק על בסיס הסיפור של שוק העבדים בבית בר כוכבא. היה שם כאמור, ושאנשים הלכו מאזור ירושלים, והלכו שם לכיוון חברון, ושם יכלו להתעכב בקבר רחל ואולי להתפלל, שהרי אם נלך לימי הבית הראשון וכדומה, ודאי זה צריך להיות מצפון לירושלים. לא יכול להיות מדרום לירושלים. אבל הלכו מירושלים לגבלה, לקמת, לבבל, לכל המקומות האלה, לא יכלו לעבור דרך קבר רחל, שנמצא מדרום לירושלים, אדם צריך לחפש קבר רחל מצפון לירושלים. זוהי מחלוקת תנאים, אני לא נכנס אליה כרגע. בשאלה הזאת, אבל למה אני עושה את שוק העבדים הזה? יש לנו עבדיות שעבד היה נמכר במחיר של מנת מספו של סוס ליום אחד. זה לא שוב. כמה מספו סוס צריך ביום אחד? כמה? בואו שני. כמה זה שווה היום? 60 שקלים, 70 שקלים. זה היה המחיר של עבד. ברוב של העבדים. כן, היה היצע עצום. ואתה קונה עבד לכל החיים שלך תמורת מנת מספו של סוס. מבינים את ההשפלה של זה. אז במצב כזה, כמובן, חיי עבד לא שווים שום דבר. ברגע שאתה קצת חולה, אז לא כדאי לי בכלל לפרנס. מה, כמה אתה עולה? 70 שקלים? ב-70 השקלים האלה אני אקנה את זה. כלומר, ברור שכמה שיש יותר עבדים, אז ככה גם הזלזול וההתייחסות לעבד הם הרבה יותר נמוכים. וזה מה שקורה כאן, כלומר הנער המצרי הזה נותן לנו גם אולי תמונת ראי להתייחס מה הייתה ההתייחסות שלהם אל העבדים היהודים שלנו. וגם כן, כל אחד שיעשה קונצים, כל ילד או כל אישה שיעשו קונצים בדרך, יאללה, שורכים לעבוד. אין שום חוכמות, אבל כנראה שכולם החזיקו מעמד והלכו, והנער המצרי הזה מספר לו, אנחנו פשטנו נגב הקריטי, ונשאר ליהודה ועל נגב כלב. והפסוק הזה, אני מזכיר לכם שקראנו אותו, גם כשדיברנו על פרשת נבל הכרמל. כדי להבין כמה היה צריך שם את עבדו של דוד, כמה למעשה נבל ואנשים אחרים שקיימו שם בדרום הר חברון, כמה הם נעזרו באמת בגדודו של דוד. משום ששוסי המדבר היו פושטים על היישובים האלה, נגב כלב. מה כתוב על נבל הכרמלי, תזכירו לי? והוא חליבי. כלומר, כרמל ומעון זה נגב כלב. ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבנה. והוא קיבל את כל האזור הזה של מה שנקרא היום כביש 60, שפחות או יותר מקביל למי שמכיר שם, יש פה אנשים מדרום החברון, הם ודאי מכירים, ומקביל לכביש 60 את הדרך העתיקה שעוברת דרך כרמל ומעון הערביות. הם רואים אחרי צומת זיף, רואים את הפיצול הזה, מוכר לכם, נכון? דרך עתיקה עוברת דרך שם, ומשם עלו המרגלים, וכל הארץ הזאת, זה הארץ אשר דרך בה ולבנה, והוא מקבל בעצם את כל האזור הזה של נגב כלב, כלומר פחות או יותר מקביל לכביש 60 היום, מה שעושה לסוסיה, כרמל, מעון, עד חברון, כל זה היה נגב כלב, כולל כמובן נותניאל, לא נותניאל, כולל, התכוונתי, דביר. כן, לצאת לידה, כל האזור הזה היה שכלהם, ואנחנו רואים איך הם היו פושטים על נגב הקריטי, אשר יהודה ונגב חלב, וגדודו של דוד היה מגן עליהם, עד שדוד ברח לצקלג. כמובן, גם משם הוא היה מגן עליהם, על ידי, אבל שם הוא היה מגן עליהם בהגנה שהיא התקפה. הוא היה תוקף את כל ישבי המלאק, ועל זה דיברנו. היום עלה דוד אותו ידעי לגדוד הזה, והיום ישב עלי ואלוהים תמיתני ותזכירני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה. והיו ידעו, בני נטושים במדינה, סופרים, פשוטים, פשוטים בכל השלב הגדול של הכל מיד פשוטים ומארץ יהודה, וכמובן לא מתכוננים, יושבים שם ואוכלים, והוא תוקף אותם, וכשצבא לא מוכן, אז ככה זה. ככה זה. שוב, אנחנו נמצאים 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, ומתקשר לספר, אחת הפלוגות בחטיבה שלי, הייתה שם לרמת הגולן, לא פגשה אויב, וכל הלילה העמיסו פגזים על הטנקים, יום כיפור היה לפני כן עייפים, אוכל. ואוכל בצבא זה טקס, זה לא שאתה ככה לוקח, אתה אוכל ועובד, אוכל בצבא, יוצאים, מחממים את האוכל, יושבים בצד ואוכלים. הגיעה פלוגה סורית, השמידה את הפלוגה הזאת תוך כמה דקות. כמה פלוגה זה היה דבר יקר, כמה זה, זה פלוגה אחת, זה דבר שיכול היה להכריע את המערכה. הפלוגה שלך משמידה תוך דקות, בגלל שישבו לחוק. אין דבר כזה, אתה במלחמה, אתה צריך כבר במלחמה, שוב אני מזכיר את גדעון. אין דבר כזה לכרוע ולשתות, מעבר לכל המשמעויות הדתיות שיש שם ויש שם. זה לא יכול להיות, אתה לא חייל אם אתה קורא ואתה שוב. אתה צריך לשתות ככה. בצורה כזו, שאתה רק מתכופף, וכשכל רגע אתה יכול להגיב אם יבוא אינו מייק. כולם קוראים ושוטים מהמים בלחם. זה אומר שאין מי שמגיב כמו נוהם. אין דבר, צריך כל הזמן להיות, וכאן כולם אוכלים ושוטים וחוגגים, ואז דוד עם 400 איש יכול להקות שם את כל העמלקים שכאמור, אם מי שנמלט מהם היו 400, משהו שהם היו שם מספרים של פי 10 מזה. ודוד מכה אותם מהנשף ועד הערב למוחמתם, כלומר לוקח לו יום וחצי להקות אותם. משהו אתה מדבר שם על מלחמת עמלק במלוא מובן המלך. ודוד כאן למעשה, בואו נגיד, משלים את כל מה ששאול לא עשה כשהיה צריך לעשות. הוא הגיע רק עד עיר עמלק. וכל העמלק שיושבים וחוגגים במדבר, שאול לא הגיע. העמלק לא יושבים בעיר. העמלק לא ברור, אני יודע לי שרוכן, שנמצאת כאמור ממש מעל הבשור. כן, תל שרוכן ממש נמצא מעל הבשור, והרב יואל בן נון מסביר את זה במקום אחר, אבל אני חושב שבירף בנחל זה בנחל הבשור. לבוא שאול עד עיר עמלק, בירף בנחל זה ממש מעל הבשור. שרוכן ממש יושב מעליו, והיא הייתה ידועה באמת כדירת שבטי עמלק, אבל שבטי עמלק היו בכל המדבר, כל הנגב, מסיני. וכשהיה צריך להילחם, היה צריך להילחם נגדם. וכאן דוד בעצם משלים את המלאכה במידה רבה, עדיין נותרו 400 איש, וכבו על הגמלים והאנוס, ויצא דוד את כל השולחן עמלק, ואת שתיים שם יצאים בלי. ולא נהדר עליהם מן הקטון ועד הגדול ועד בנים ובנות ומשלל ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. מה שקורה במלחמת מדיין, ונפקד ממנו איש. נקרא דוד לכל הצאן והבקר נהגו לפני המקנהו ויאמרו זה שלל דוד. לפחות לפי מדרש אחד, כאן אנחנו רואים את מלכותו של דוד תחת, הוא זה שלל דוד, כלומר אפילו מופיע במדינה שעברו בשדות, אפילו אותם אנשים אתם רואים בשדות שלנו, אמרו מלך פורץ לעשות לו דרך, זה שלל דוד, דוד כאן ממש מלחם את מלחמת ישראל, ויש לו כאן דיני מלכות, וכאן כבר מתחיל לצאת טבעו בעולם, נגיד ככה. ויכול דוד 200 אנשים אשר תקעו מלכת אחרי דוד. ויושבים בנחל הבשור, ויצא לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד אליו וישאל להם משנים. היה לכל איש רע וליעל מהאנשים אשר הולכים לדוד. לא ברור שכולם, אבל ברור שהיו שם כמה כאלה. ויאמרו יאנה שלא הלכו עם מי לא ניתן להם מהשלל אשר יצא. עם מי שתשתו ואת בניו ינהגו וילכו. אמרתי את הפסוק הזה כדי להגיד לרמב"ם שהיה להם אנשים. היום הנביא נותן סוכן אחד. אשר נתן אותו אלינו וישמור אותנו ואתן את הגדול הבא עלינו בידינו, וישמע לכם לדבר הזה, כחלק היורד למלחמה, במלחמה הוא חלק היושב אל הכלים יחדיו יחדיו. היום 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 הוא ממעלה, ונצמיע לחוק ולשפט בישראל עד היום. קצת אני רוצה לדבר על הסיפור. אני רוצה לדבר על הסיפור. אני כאן בגלל שאני מרגיש, אני יודע, התחושה האישית שלי, שאם אני הייתי שם, אולי הייתי מהאיש רע ובליעל. בואו נגיד, מה שאומרים שם, האיש רע ובליעל, זה ממש לא נשמע לי מופרך. בואי, שואל כזאת שאלה, אחר כך להשאיר את התשובה לעוד שבוע. מה היה? אני לפחות משאיר את הדבר הזה, זה לא נשמע לי מופרך. לא אולי, מי שרץ אחרי המלא, ומי שנלחם נגדם, ומי שסיכן את חייו, ומי שהוא זה שלקח את השם. הם יקבלו איש, נשאר, בנם, ומותם. דבר דומה אמר מלך סדום. תן לי הנפש והרכוש כך לה. כן, מלך סדום נפל בתוך הבורות. הוא אומר, רק תן לי את האנשים שלי, כל הרכוש מגיע לך, תן לי לך. אברהם מחזיר לו את כל הרכוש, הוא לא לוקח שום דבר. אבל השאלה כאן, על מה מתבסס בדיוק המוסר של דוד? בואו נגיד, זה באמת מגיע להם. הם פיגרו מעבור את הבשור, והם לא נלחמו. באמת מגיע להם השלל? מה אתם אומרים?
זה לא השלל, זה מה שהשחתם קודם. אולי זה מה שהשחתם קודם, כי הם לקחו את הרכוש שלהם, המלאק וברכו.
זה לא נכון,
נכון.
בואו נראה. מה שלא השלל שלהם
מחזירו. אבל הוא מדבר על כל השלל כאן. חלק היורד למלחמה וחלק היושב על הכלים, יחדיו, יחלוקו. הוא לא רק נותן להם את השלל שלהם. הוא לא נותן להם את הכבשים שלו.
מסתדר
עם איפה?
במקרה.
אם הם מצאו לעבור, זה מסתדר. אם הם
מצאו לעבור
את הנחל,
הם לא יכלו לעבור אותם,
זה מסתדר קצת.
זה מסתדר קצת.
כי הם מצאו
לעבור
את המסתדר.
הם
מצאו לעבור את
המסתדר.
הם מצאו
לעבור
את המסתדר
לנשים
שלהם, זה לא
שהם. טוב, אני אומר לדעתי בנושא הזה. אנחנו לא נספיק עכשיו לדבר, מה החשיבות כל הסיפור. אבל אני אתה מתחיל בסיפור הזה, הסיבה של דוד כאן לא באה לשדר הוגנות, ומבחינת הוגנות אני אפילו לא בטוח. אני חושב, לפחות מה שאני מרגיש כאן, שהמסר העיקרי שדוד אומר כאן הוא מסר דתי. ולא הוגנות של בן אדם. נשים לב למילים שלו. היום אומר דוד לא תעסוקן לך את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. מי ישמע לכם את הדבר הזה? כי חלק היורד למלחמה וחלק היושב לכלים יחדיו יחדיו. ואז הוא מחלק את השלל, לא רק להם, מחלק את השלל גם ליישובים אחרים. שוב, הפרשה הזאת, אמרנו, שאני לא נפקד ממנו איש, מזכיר קצת את מלחמת מדיין, עובדה שרצו את כולם בחיים. ואני מזכיר שהמשפט הזה, כי חלק היורד למלחמה, כי חלק היושב לכלים יחדיו יחלוקו, מקורו אחד, מלחמת מדיין. סע את ראש מלכוח, מי וחצית את המלכוח, נכון? בין אנשי המלחמה. ברור שזה לא יוצא באותה פרופורציה. כאן כשהוא חילק את זה, אז כל אחד קיבל אותה מנה. כאן צריכים לזכור ש-60 ריבוע וחיבוע קיבלו את מה שקיבלו 12,000 איש. בינים, כבר שבע שלו לוחם קיבל פי 50 מאשר איש שלא נתן. אבל לא משנה, השאלה איך אתה מחלק היא שאלה אחרת. העיקרון שאתה מחלק חצי-חצי, העיקרון הזה נשמע. וזה לא נשמע מלשמי שיושב על הכלים גם כן עושה משהו במלחמה. זה נשמע בגלל שגם במלחמת מדיין. נאמר שם מפורק, הקדוש ברוך הוא נתן, זה בידם אחר, זה מבחס משהו. הקדוש ברוך הוא נתן. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא נתן זה הלוחמים, הם רק מייצגים, הקדוש ברוך הוא נתן זה לעם. לעם כולו. הדבר הזה אנחנו עוד, בעזרת השם, נרחיב עליו, נראה גם את הצד המשפטי, שהוא כאן קריטי, וחשוב מאוד, וישמח, פעם בישראל, זה אנחנו נתן.